אין לנו ספר נבואה כירמיהו שיש בו כל כך הרבה חומר עשיר חי ביוגרפי של סיפור תולדות הנביא, חייו, קורותיו, מאבקיו, איסוריו, הצלחותיו, כישלונותיו. זהו הספר העשיר ביותר בין ספרי הנבואה בסיפורת, ובעצם אולי זה החותם העיקרי של הספר. הרי המילה הפותחת, הכותרת של ספר ירמיהו, דברי ירמיהו, זה הפטרה שקראנו לפני שבוע, דברי ירמיהו בן חלקיהו. דברי זה קורות, מאורעות. למשל ישעיהו, איך נפתח הספר? חזון, נכון? זה דבר אחר. ואולי מבין נגיד שני נושאים שהם נושאים מרכזיים עיקריים בספר ירמיהו, האחד הוא כמובן השאלה ההיסטורית, היסטוריוזופית, מה עתיד לקרות עם עם ישראל, מה גורלו, מה הוא צריך לעשות, כמובן שאלה מרכזית. אבל מפני שירמיהו הוא כל כך אישי, והספר הוא כל כך אישי, והוא מתאר באופן כל כך נוקב וישיר את הנביא, את תולדותיו, את מחשבותיו, אז הנושא השני בחשיבותו בספר הוא הנבואה עצמה. היינו, הספר ירמיהו מספר לא רק מה הנביא אומר, מה התוכן של הנבואה, אלא הוא מתאר כיצד זה להיות נביא, או מה טיבה של התופעה שקרויה נבואה, כן, שאנחנו כל כך רחוקים ממנה, כל כך לא מדברים במונחים שלה, לכאורה. וירמיהו משתף אותנו באופן הכי משמעותי, יותר מכל נביא אחר, בחוויה הנבואית. אין החוויה האישית, הדתית, האינטימית, אין החוויה הפסיכולוגית, הנפשית, והן הופעת הנבואה בשדה החברתי, הפוליטי, סוציולוגי, בכל הממדים האלה. אנחנו נבחר היום שלושה סיפורים. בעיקר נהיה בסיפורים, מעט נציץ מעבר לסיפורים, בעיקר נהיה בסיפורים. שלושה סיפורים שבהם שאלת הנבואה, הנביא, מהי נבואה? מהי נבואת אמת? מהי נבואת שקר? שבהם השאלה הזאת היא השאלה המרכזית, היא שאלה עיקרית, וננסה מתוכם לסרטט משהו אודות התופעה הקרויה נבואה, החוויה שקרויה נבואה, והאיש שנקרא נביא. כן, להגיד על זה משהו. ברור שהשאלה הזאת היא שאלה יותר גדולה מהספר ירמיהו, או משלושת הסיפורים האלה, אבל זה שער יפה ומשמעותי להיכנס דרכו אל תופעת הנבואה, אל שאלת הנבואה, ואולי גם להגיד משהו, אני חושב, במה שקשור עבורנו, משהו אקטואלי. אם יש משהו אקטואלי שקשור בזה, שקשור בנבואה, אולי נוכל להגיד גם על זה משהו. טוב, נתחיל. אני צריך להתחיל מאיזשהו מקום, אז אני בוחר להתחיל מפרק למדבט. לא הסדר הכרונולוגי של הסיפורים, אבל אנחנו נסדר אותם אחר כך. נתחיל מפרק למדבט. טוב, הפטרה, פרשת בהר. נתחיל קצת אחר כך. פרק למדבט, פסוק א', שיהיה לנו רקע. הדבר אשר היה אל ירמיהו מעת אדוני בשנה העשירית לצדקיהו מלך יהודה, היא השנה 18 לנבוכדנצר. כלומר, המיקום, אנחנו נמצאים בשנה העשירית לצדקיהו, בית המקדש נחרב שנה אחת אחר כך, בשנה 11, בחודש החמישי וחודש אב, שאנחנו בו עכשיו, ואנחנו נמצאים כבר יחסית בתקופה מאוחרת, כמו שהפסוק הבא אומר, ואז חיל מלך בבל צרים על ירושלים. כלומר, כבר תוך כדי המצור, לרוב השיטות המצור לקח שנה וחצי, מהחודש העשירי הוא חודש טבת של השנה התשיעית של צדקיהו, אל תוך כל השנה העשירית והשנה ה-11 עד החודש החמישי, בסך הכל שנה וחצי. אז אנחנו נמצאים עכשיו בשנה העשירית, תוך כדי המצור. מה קורה עם ירמיהו? ירמיהו הנביא היה כלוא בחצר המטרה אשר בית מלך יהודה. הוא היה עצור במגרש הרוסים. חצר המטרה זה משהו דומה מאוד כנראה למה שאנחנו מכירים היום כמגרש הרוסים. בית המשמר, בית המעצר, של המלך. מטרה זה חסר נון, מנטרה, נטר זה לשמור, כן? אז חצר המשמר. היה עצור, כמו שהוא היה עצור בחלקים לא מעטים מנבואתו בימי יויקים וצדקיהו, כיוון שהנבואה שלו לא הלכה עם הזרם המדיני הפוליטי, הוא לא תמיד היה נאמן לתפיסה המדינית של המלך, אז שמו אותו בכלא, בחצר המשמר. בלי להיכנס עכשיו לפרטים. אשר כלאות צדקיהו מלך יהודה לאמור, מדוע אתה ניבא לאמור? כה אמר אדוני, היא נותן את העיר הזאת ביד מלך בבל ולחדה, וצדקיהו מלך יהודה לא ימלט מיד הכסדים, כי ינתן ביד מלך בבל, ודיבר פיו עם פיו, את עיניו תראנה, ובבל יוליך את צדקיהו, ושם יהיה עד פוקדי אותו נאום אדוני, כי תלחמו עם את הכסדים לא תצליחו. אז למה שמו אותו בחצר המטרה? מדוע אתה ניבא? למה אתה מנבא כך? טוב, התשובה היא, כי זאת הנבואה, זה מה שהשם אמר לי, כן? מה, איזה שאלה זאת? כן? אבל כמובן שהשאלה היא מנוסחת כאן רטורית. צדקיהו ניהל אופוזיציה, הרכיב קואליציה שהייתה אופוזיציה למלך בבל, כמו שמסופר בפרק כ"ז, באריכות, והוא יצא נגד מלך בבל, וזה כמובן לא התאים לסדר היום שלו, לאג'נדה הפוליטית שלו, ולכן הוא שם את ירמיהו בחצר המטרה, פתח סוגריים, יחסי ירמיהו וצדקיהו לאורך כל הדרך היו יחסים סמוכים, לא פשוטים. צדקיהו לא מתואר כמי שתמיד היה נגד הנביא, כן, או שפעל נגדו, לפעמים הוא שואל אותו, לפעמים הוא מתנגד לו, לפעמים הוא צריך אותו, לפעמים הם לא. יחסים מאוד מאוד מורכבים. הוא גם לא מתואר בספר ירמיהו לאורכו כמלך רשע, במובן שהיה נגות שלו היו שליליות וכולי, כמו יהויקים לפניו, שמתואר בצבע שלילי לחלוטין. אבל היו שאלות פוליטיות, מדיניות, ותפיסתו של ירמיהו לא התאימה לעמדה הרווחת בבית המלך, וכדי שהוא לא יזיק ולא יגרום לדמורליזציה, ולא תתפתח אופוזיציה נגד המלך, שמו אותו בחצר המשמר. בסדר? זאת התמונה. התמונה הזאת חשובה להבנת הסיפור המתפתח. עכשיו, אנחנו קוראים ככה, ויאמר ירמיהו, היה דבר אדוני אליי לאמור, הנה חנמאל בן שלום דודך בא אליך לאמור, קנה לך את שדי אשר בנתות, כי לך משפט הגאולה לקנות. ככה מספר ירמיהו, הייתה לי נבואה כזאת, השם דיבר איתי ואמר לי, חנמאל בן שלום, יבוא אליך, כן, הוא בן משפחה שלך, תגאל את השדה, קנה את השדה. ירמיהו כידוע מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין, כמו שכתוב בכותרת, כרגע הוא יושב בירושלים, יבוא אליך אחד הכהנים הענתות ויציע לך לקנות את השדה. טוב, בינתיים ההצעה לא טעונה, אנחנו עוד לא מבינים במה היא טעונה, למה הסיפור הזה הוא סיפור חשוב. בינתיים זאת נבואה, ככה יקרה. עכשיו מספר ירמיהו, ויבוא אליך נמל בן דודי כדבר השם אל חצר המטרה. ושוב, הסיפור הוא סיפור בלשון מדבר בעדו. ירמיהו מספר את הסיפור. באמת, חנמאל בא אליי. כמו שדיבר השם אל חצר המטרה, ויאמר אליי, קננה את שדי אשר בענתות, אשר בארץ בנימין, כי לך משפט הירושה ולך הגאולה, קנה לך, כמו שנאמר, בהתאמה גמורה לנבואה. מה שהוא דיבר, קרה. אומר, מספר לנו ירמיהו, ועדה כדבר השם הוא. מה פשר המילים האלה? כן, פה אנחנו מתחילים להסתבך. כן, מתחילים, בעדה כדבר השם, הרי ברשע היה כתוב שהשם דיבר איתו. בוא נגיד, הקריאה הכי פשוטה, ירמיהו, בוא נגיד, נלך מהסוף. כלומר, קרה משהו בלילה, היו לו מחשבות, היה לו חלום, לא יודע. כן, משהו כזה, אני אתאר את זה הכי קיצונית. לא יודע אם נכון, אבל קיצונית. ובתוך אחד מחלומותיו ומחשבותיו בא לו חיזיון כזה שמחרת חנמאל יבוא אליו וקש לקנות את השדה, כמו שכל אחד מאיתנו חולם חלומות או יש לו מחשבות וכו'. בבוקר זה קרה, חנמאל בא אליו ואמר לו בדיוק מה שהיה בחלום, ואז ירמיהו אומר, וואו, זה דבר השם היה. ועדה כדבר השם הוא. כלומר, רק לכאורה, כשהדבר קורה, ירמיהו יודע שהוא דבר השם. אבל בהתחלה היה כתוב, ויאמר ירמיהו היה דבר השם אליי לאמור. באור פשוט, זה מסופר רטרוספקטיבית. אחרי שכל זה קרה, אז הוא אומר, אני כבר זמר, אבל באמת, רק כשהחלום קרה בבוקר, הבנתי שזה לא היה סתם חלום, איזו מחשבה, לדעתי זה דבר השם. איך אפשר להבין את זה? עכשיו, אני כרגע, רק שאלות אני אשאל. הדעה הרגילה שלנו, המחשבה הרגילה שלנו, התפיסה הרגילה שלנו, אודות הנבואה, שירמיהו הוא אחד המשפיעים ביותר על התפיסה הזאת, היא שהנבואה היא חוויה נפשית, פסיכולוגית כזאת, כן? אם אני רוצה לתאר את הנבואה הפנומנולוגית כתופעה, שכאשר האדם חווה אותה, זה כל כך בהיר, כל כך חד משמעי, כל כך מוחלט, כל כך ברור, שאי אפשר לטעות בזה. אחרת אנחנו נמצאים כל הזמן בשדה של אמת ושקר, בשדה של ספק, ודאות, אי אפשר לצאת מזה. כלומר, כשאדם מתנבא, והוא נביא אמת, הוא בוודאי יודע שהשם מדבר איתו, שהוא מתנבא. אחרת, מה ההבדל בין נבואה, ספרות, פוליטיקה, עיתונאות? הרבה אנשים חושבים מחשבות וחולמים חלומות. נכון? התוקף האמת של הנבואה נובע מבהירותה, חד משמעיותה, מוחלטיותה של החוויה הנבואית. אז מה כתוב כאן? מה זה וידע כדבר השם? אפשר לפרש כך, אפשר לפרש כך. אפשר לפרש כך, אפשר לפרש כך. ואז המסר כאן הוא מצומצם יותר. כלומר, לא, אני ידעתי כל הזמן שזה דבר השם. הוא חשב שהוא סתם בא. אני ידעתי שזה דבר השם. לכן אני החלטתי לקנות, למרות שזה היה קצת מוזר לקנות. אבל, א', שני הפירושים יכולים להתפרש, מן ההמשך, אפשר לפרש ככה, מן ההמשך נראה לי יותר הפירוש שלי, חוץ מזה שהוא גם שלי, כן? אבל מן ההמשך נראה לי יותר, בסדר? אבל בהחלט יכול להיות, כן? אני לא שולל. בואו נראה, עכשיו לאן זה הולך? אני רוצה להסביר למה מן ההמשך נראה לי. נראה. והקנית השדה מיד חמל מנודים של הנתון ושקל לו את הכסף, תיאור כל הסיפור, ויכתוב הספר ויכתוב הידדים ואשכול, ויקח את ספר המקנה, רוב הלכות שטר נלמדות מהפסוקים האלה בחזל, כן, איך כותבים שטרות, כן, גלוי, חתום וכו' וכו', ויתן את ספר המקנה אל ברוך בן עריה בן מחסיה, לעיני חנמאל בן דודי, לעיני כל יהודי שרצה המטרה, טוב, והצווה את ברוך לעיניהם לאמור, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, לקוח את הספרים האלה, את ספר המקנה הזה ואת החתום, הספר הגלוי הזה, ונתתם בכלי חרס למען יעמדו ימים רבים, כי כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, עוד יקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת. מאיפה המילים האלה? יש להניח, עכשיו הנחה פשוטה, שזה חלק מהנבואה של הלילה. כן, היא לא נאמרה בהתחלה, כיוון שבהתחלה הסיפור בנוי כך שהוא מצטמצם בתיאור עובדת בואו של חנמל, שנדע שזה הולך לקרות. וכאשר זה קורה בפועל, ירמיהו משתף אותנו בכל המכלול של מה שהוא חלם בלילה, עוד יקנו בתים ושדות בארץ הזאת, והנה יש כאן משהו הרמטי, זאת אומרת, יש חזיון לילה של נבואה, האירוע קורה בבוקר, הוא בא לקנות את השדה, ויש לו גם משמעות, זה מקבל משמעות לעיני העם היושבים בחצר המטרה, והיא עוד יקנו בתים ושדות בארץ הזאת. עכשיו נזכור, זה קורה בשעה שירמיהו יושב בחצר המשמר, בזמן שנבוכדנצר, מלך בבל, מקיף את ירושלים במצור, בשנה העשירית לצדקיהו, כשנה או פחות, כן, כמה חודשים, לפני החורבן, כאשר, צריך לומר באופן הכי הכי רחב, כאשר כל פרויקט חייו, או נגיד מרכז פרויקט חייו של ירמיהו, היה לשכנע את העם. שהאיום שגוי יבוא מצפון, אחר כך הוא קורא לו בבל, בהתחלה אגב מצפון, ויעלה על ירושלים ויחריב אותה ויחריט אותה, הוא אמיתי, הוא ממשי. ושאם עם ישראל לא יעשה תשובה, וירמיהו כל דרכו קורא לתשובה, אם עם ישראל יעשה תשובה ולא יתקן, ונתתי את הבית הזה כשילו, ושהוא אומר, נמצא בכמה מקומות, בית המקדש יחרב, והעם לא מאמין שזה יכול לקרות, והוא בטוח שאלה דברים מופרכים, ומי שמכיר את ההיסטוריה יודע שכשירמיהו התחיל לדבר על גוי מצפון, הוא לא אמר בבל, זה היה עוד תחת שלטונה של האימפריה האשורית, והיא הייתה בדעיכה, וכולם אמרו, זה כאילו, הם שום דבר, הם כבר לא כוח, הם יורדים, כן, ואף אחד לא התייחס לזה ברצינות. ואז, כ-20 שנה אחרי שהוא התחיל לנבא, עלתה בבל, וניצחה את אשור, ואז ירמיהו אמר להם, לזה התכוונתי, זה הגוי מצפון, לא אשור. ואז בבל באמת התחילה להתקרב לאזור, והגיע לארץ ישראל, עוד 15 שנה לפני החורבן, זמן ארוך לפני החורבן, והגיע, וחזרה, והלכה, וחזרה. וירמיהו אומר, כל מה שאני אומר אמת, ובסוף בית יחרב. וזה לא קורה. זאת אומרת, אחד הדברים המשמעותיים ביותר, נזכיר אותו בימיו של ירמיהו, זו עליית נבוכדנצר בימי יויכין, הגלות שקרויה גלות יויכין, חרש מסגר, 11 שנה לפני החורבן. מיד אחר כך נתמנה צדקיהו, וכבר ירושלים נכבשה, וכולם היו בטוחים, הנה, מה שירמיהו אמר הולך להתקיים, וזה לא קרה. ועוד יותר התחזקה בירושלים האמונה בזה שתורת הנביאים האחרים שאומרים אין דבר כזה שירושלים תחרב, כי בית השם לא יחרב, ולא יכול להיות ששכינה תעזוב את מקומה, התורה הזאת התחזקה עוד יותר, הנה הוכחה, הוא הגיע עד ירושלים וזה לא קרה. כמו שקרה בימי סנחריב מלך אשור, בימי חזקיהו המלך, שהגיע עד ולא עד בכלל. כן, ולא הצליח, שהוא נשאר יותר רחוק כמובן, אבל זה לא משנה, עוד יותר, הוכחה, לא נכון. והוויכוח המשיך, והנה, וזה אני חושב מה שכאן קשה, תכף נראה את זה במילים, והנה ירמיהו יושב בחצר המטרה, ועוד רגע הנבואות שלו התממשו עד הסוף, והוא קורא לעם ישראל, תעשו תשובה, תתקנו, אפשר עוד לעצור. שיעבוד לבבל יהיה, זה אי אפשר לעצור. אבל אפשר לעצור את החורבן? גם בחודשים האחרונים אפשר לעצור את החורבן, מי שזוכר להלן הפרק למדלת, פרשת העבדים, שחרור העבדים, ירמיהו אומר, אפשר לעצור את החורבן כמה מקומות, גם בזמן שירושלים במצור. יש אפשרות כזאת. והנה תוך כדי באה הנבואה המשונה הזאת, במקום שירמיהו ימשיך לדבר בתוקף על התוכנית האלוקית שבית המקדש יחרב, ירושלים תחרב, שתהיה גלות וכו' וכו', הוא מדבר על שדות, על יקנו בתים ושדות וכו', כאילו פתאום הוא הופך את התמונה, הוא הופך את הזווית. וזה ירמיהו אומר מיד אחר כך, והתפעל השם אחרית איתי את ספר המקנה, אל ברוך בן נריה למור, אדוני אלוהים, הנה אתה עשית את השמיים ואת הארץ בכוחך הגדול ובזרועך הנטויה, לא ייפלא ממך כל דבר. מה טיבו של השבח הזה? פתאום הוא אומר, לא ייפלא ממך כל דבר. אומר, הוא מתחיל בגדולתו של השם, ברוממותו, בכל יכולתו. אני יודע תיאולוגיה, אני מבין, כן, אני יודע הכל, הכל אפשרי, הכל אתה יכול לעשות. ואף על פי שאתה יכול לעשות הכל, אני לא יכול להבין את זה. לא שאני לא מאמין שאתה יכול לעשות הכל, לא יכול להבין את זה, אי אפשר לתפוס את זה. נדלג, יש כאן ארוך, כן? ונקרא נגיד מפסוק כף ג' ויבואו וירשו אותה, את ארץ ישראל, ולא שמעו עם ישראל בקולך, הוספתי עם ישראל, ובתורתך לא הלכו, את כל אשר ציווית אליהם לעשות לא עשו, ותקרא אותם את כל הרעה הזאת. הנה הסוללות, זה כן, מה שבונים חיילי המצור, כדי להגביה את ה... את אילי המצור וכולי, באו העיר ללוחדה, והעיר ניתנה ביד הכסדים הנלחמים עליה מפני החרב והרע והדבר, ואשר דיברת היה ואינך רואה, דבר עם הקדוש ברוך הוא כמעט כדבר איש אל רעהו, ריבונו של עולם, כל מה שהבטחת מתקיים, אתה בעצמך רואה, אתה צריך להיות שמח בזה שזה קורה, נכון? שהדברים שלך מתגשמים, הנה אתה רואה, כן, אינך אתה רואה, זה מילים, כן, באמת, ואתה אמרת אליי, אדוני אלוהים, כנה לך השדה בכסף והעד עדים, והעיר ניתנה ביד כסדים? איך אפשר? אני לא יכול להבין את זה. כלומר, אני יכול להבין שהכל אפשרי, אבל הפרדוקס בלתי אפשרי. דבר והיפוכו. תוך כדי ימי המצור, אתה אומר לי לקנות שדה? ואני חושב, אני אומר, אני חושב שמכאן נובע הקושי. יהודה זה מה שאני, לכן אני רואה כך. זאת אומרת שיש פה, מבחינת ירמיהו, משהו בלתי נסבל. הוא רואה בלילה מה שהוא רואה, והוא לא יכול לקבל את זה. אז כל זמן שזה לא קורה במציאות, אז הוא מוכן להגיד לעצמו, חלום חלמתי. חלום חלמתי. כמו שהוא אומר על נביא השקר, לא יכול להיות, לא יכול להיות. זה ההפך הגמור. כשזה קורה במציאות, כבר אי אפשר להתכחש. אז ברור שזה אמיתי, אז הוא עושה. אבל על השאלה כלפי שמיה הוא לא מוותר, אומר, ריבונו שלמה, מה אתה רוצה ממני? עכשיו יש תשובה, בסדר. תשובה היא חשובה וגדולה, היא שייכת להיסטוריוזופיה, כן? גלות וגאולה. דווקא את התשובה אני לא אקרא, כן, זה לא על זה אני רוצה לדבר. אני רוצה לדבר על הנביא בשעה הזאת, על המצב הזה שבו הוא באמת לא יודע מה ריבונו של עולם רוצה ממנו, והמשמעות של זה לגבי הנבואה, כך אני מבין, שהוא לא יודע, הוא לא בטוח מה השם אומר, או האם השם אומר. יש לו ספק לגבי אמיתת נבואתו. כך זה נראה. טוב, זה סיפור אחד. לא לפי הסדר. אחרי שנחרב בית המקדש, אנחנו הולכים עכשיו... נדמה לי פרק מ"ד, נראה תכף, ג' מ"ד, לא, ג' אפילו מ"ב צריך להתחיל. בוא מתחיל מ"ב. מ"ב, כן. זה אחרי החורבן, אחרי רצח גדליה בן אחיקם, אחרי שמעט היהודים שארית הפליטה שנשארו בארץ התאספו במצפה תחת ההנהגה של גדליה בן אחיקם, ואחד החשובים שבמנהיגים שלהם, יוחנן בן קרח, ששרת את גדליה בן אחיקם. הרצח של גדליה כבר נעשה, ועם ישראל נמצא במבוכה. מה זה עם ישראל? שארית הפליטה שנשארה במצפה נמצאים במבוכה גדולה מאוד. מצד אחד הם נשארו וניתנה להם תמיכה וירמיהו נשאר איתם. מצד שני המנהיג שמונה על ידי הבבלים דלה בנחיקם נרצח. זה מרד בוטה בשלטון הבבלי בארץ, וזה ברור שתבוא תגובה. כן, לא יכול להיות שנבוכדנצר ישתוק על זה שרצחו את הווסל שלו, את השליח שלו בארץ ישראל. לא יכול להיות. הם כולם יודעים שתגובה תבוא. האם התגובה תהיה השמדת כל שארית הפלטה, משהו באמצע וכולי, הם לא יודעים, יש להם ספק. ועכשיו השאלה היא מה לעשות? איך ממשיכים? כן, מצד אחד ניתנה שארית פלטה, כן, יש אפשרות, זה נתקיים, אבל היה רצח. אז מה עושים עכשיו? ככה, זאת הסיטואציה, מבית פסוק א'. ויקשו כל שרי החיילים ויוחנן בן קרח מזה נבן השעיה וכל העם וגדול, ואמרו לירמיהו הנביא, טיפול נתחינתנו לפניך והתפלל בעדינו לאדוני אלוהיך בעד כל השארית הזאת, כי נשארנו מעט מהרבה, כאשר עיניך רואות אותנו. ויגד לנו אדוני אלוהיך את הדרך אשר נלך בה, ואת הדבר אשר נעשה, כמו ציטוט מפרשת יתרו, פרשת דברים גם יש, פרשת שבוע. ויאמר אליהם ירמיהו הנביא, שמעתי את שאלתכם. יני מתפעל השם אלוקיכם כדבריכם, והיה כל הדבר אשר יענה השם אתכם. אגיד לכם, לא אמנע מכם דבר. והם אמרו אל ירמיהו, יהי אדוני בנו לעד אמת ונאמן. אם לא ככל הדבר אשר יש לך, אדוני אלוהיך אלינו, כן נעשה. אם טוב ואם רע. כלומר, אם זה יראה לנו לטובתנו, ואם זה יהיה לנו קשה, כן, טוב ורע. יהיה מה שיהיה, אנחנו מקבלים על עצמנו בשבועה, כן, לקבל את דבר השם. כך הם אומרים לו. אשר אנחנו שולחים אותך אליו, נשמע למען אשר יתב לנו, כי נשמע בכל אדוני אלוהים. התמונה היא תמונה מעוררת התפעלות. ככה היינו רוצים שהדברים יהיו. נכון שזה מאוד מאוחר, אבל מוטב מאוחר. הם באים לירמיהו ואומרים לו, מה שתגיד שהשם אומר, זה מה שאנחנו נעשה. נכון, אימת מוות רובצת עלינו, בגלל נקמתו המשוערת של נבוכדנצר. נכון, אין לנו מושג מה צריך לעשות, אבל אנחנו רוצים לדעת מה השם רוצה. תגיד לנו מה השם רוצה, אנחנו נעשה מה שהשם רוצה. עכשיו, להבין את הסיטואציה, להבין, שוב, זה אתה, נרצח גדליה, זה היה בראש השנה, כזכור, אנחנו צמים בגימל, אבל המאורע עצמו היה באחד בתשרי, שכתוב לפני כן, ראש השנה, והפחד הוא עצום, ותן תשובה מהר, נעשה. צריך לברוח, צריך לשלוח שליחים, צריך להקריב קורבנות, צריך ללכת לבבל, צריך ללכת למצרים, מה צריך לעשות? תגיד לנו, צריך להתפזר כל אחד למקום אחר? יש הרבה אפשרויות, מה לעשות? תגיד לנו, שהשם יגיד לנו. אנחנו רוצים סוף סוף לשמוע בכל השם. טוב, מה קורה? ויהי מקץ עשרת ימים. כן, אני רוצה להתעכב רגע על המילים האלה. ויהי מקץ עשרת ימים. זו עשרה ימים. למה עשרה ימים? כאילו, מה... אני, כל פעם שאני מגיע לפסוק הזה, מחדש אני חושב על הגיהנום הנפשי של היהודים האלה בעשרה ימים האלה. יש להם ילדים, כן? יש, מה? הגדודים מגיעים עוד רגע, כאילו, תגיד לנו, לברוח, תגיד לי, יישאר מה שאתה רוצה, תגיד לי, יישאר נעמוד, אבל מה זה עשרה ימים האלה? למה הוא מחכה עשרה ימים? מי חושב, מי לא יודע להחליט, כאילו, בסיפור? מה זה ויהי מקץ עשרת ימים? עכשיו, הנבואה ישרה, היא לא מסתירה. עשרה ימים, זה לקח עשרה ימים. מישהו יגיד יום כיפור. כן, יכול להיות, זה לא יודע, כן? יכול להיות. אבל איך אפשר להבין את התחייה הזאת? תנו לי עשרה ימים, אני אתייעץ. כן, מה, דבר השם. כן, מבקשים את דבר השם, לא מבקשים פוליטיקה, לא מבקשים אידיאולוגיה. פוליטיקה, אידיאולוגיה, בסדר, אפשר עשרה ימים. גם זה במצבים כאלה, הרבה מאוד זמן. כן, אבל נבואה? טוב, נראה. עכשיו נראה איך זה נמשך. צריך להבין את הסיפור. שוב, אני רוצה, כמו הסיפור הראשון, גם הסיפור השלישי אותו דבר, על המקומות שבהם יש משהו בנבואה, בהופעת הנבואה, שמטלטל או סודק את התודעה שלנו, את התפיסה שהנבואה היא הופעה חד משמעית, כאילו של רצון אלוקי, שהנביא רוצה אותו, אז הוא מונח במציאות, ואז זהו, זה אי אפשר להתבלבל, ורק צריך שעם ישראל, שהעם יסכים לקבל, ושהנביא ירצה לתת, וזהו זה, כאילו זה כל הסיפור. יש פה משהו מסובך, מורכב, עכשיו נראה לאן זה מתפתח. ויהי מקץ עשרה ימים, ויהי דבר אדוני אל ירמיהו, ויקרא אל יוחנן בן קרח ואל כל שרי החיילים אשר איתו, ויאמר אליהם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל אשר שלחתם אותי אליו להפיל תחינתכם לפניו, אם שוב תישבו בארץ הזאת ובניתי אתכם ולא ארוס, ונתתי אתכם ולא אתוש, כי ניחמתי על הרעה אשר עשיתי לכם. יש הנחיה ברורה, תשבו בארץ, ויהיה בניין ונטייה, ולא הריסה. אני ניחמתי על הרעה, אני לא דורש יותר רעה של עם ישראל, למרות הרצח. ברור, אל תראו מפני מלך בבל אשר תראו מפניו. אל תראו ממנו. צריך להגיד את זה הרבה פעמים, כי באמת יראים ממנו מאוד. כן, ברור שצריך כאן הדברים הם דברי פיוס, הם דברי הרגעה, דברים מורליים, כן? אל תראו ממנו שם, כי אתכם אני להושיע אתכם ולהציל אתכם מידו. ותן לרחמים וריחם אתכם, וישיב אתכם אל אדמתכם. ואם אומרים אתם עכשיו הצד השני שלא יספק, לא נשב בארץ הזאת לבלתי שמוע בכל אדוני אלוהיכם למור לא, כי ארץ מצרים נבוא אשר לא נראה מלחמה וכל שופר לא נשמע וללחם לא נראה ושם נשב. די, לא יכולים יותר עם המאומה, עם החרדה, עם הטרור, עם המצוקה. רוצים שקט, נלך למקום שקט, מבוסס, למצרים, שם יש אוכל, שם אין קולות שופר, כוונה שופר שמזעיק למלחמה, אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרד, ושם אין חרדה, שם יש ביטחון. אם אתם חושבים כך, ואתה לכן שימון בר השם שארית יהודה, כה אמר שצו לישראל, אם אתם שתסוף נכם לבוא מצרים ואתם לגור שם, והייתה חרב שתראי ממנה, שם תשיג אתכם. והרב שדואגים ממנו שם ידבק אחרי מצרים ושם תמותו וכו'. דברים ברורים. כן, וירמיהו ממשיך ממשיך עוד ועוד ועוד. תסתכלו עד פסוק כ"ב. ואתה ידוע תדעו כי בחרב ברעה ובדבר תמותו במקום אשר חפצתם לבוא לגור שם. יש הבטחה גדולה ואיום גדול. ברור, ברור מה השם רוצה, אבל אחרי 10 ימים. אנחנו זוכרים מה שהעם אמר. נשבעים. אם טוב ואם רע, נקבל את דבר השם. ויהי ככלות ירמיהו לדבר אל כל העם, אל כל דברי השם אלוהים, אשר שלחו השם אלוהים, אלה. ויאמר עזריה ויוחנן, אני קורא במהירות, וכל האנשים הזידים אומרים אל ירמיהו, שקר אתה מדבר, לא שלחך אדוני אלינו למור, תבוא מצרים לגור שם. כי ברוך בנריה מסיל אותך בנו, למענתת אותנו ביד הכסדים, להמית אותנו ולהגלות אותנו בבל. ולא שמע יוחנן בן קרח וכל שרי החלים מכל העם וכל אדוני אשר בארץ יהודה. ויקח יוחנן וכל שרי החלים של יהודה אשר שבו מכל הוגים אשר נדחו שנגעו בארץ יהודה, את הגברים, הנשים ואתה וכולי וכולי, ויבוא ארץ מצרים כי לא שמעו. איך אפשר להבין את הפער בין הדברים הנלבבים הנפלאים שהם אומרים בהתחלה, נשמע בכל השם, אם טוב ויראה אנחנו מבטיחים, תלך אליו, לבין הדברים כאן? כן? מה, איך אפשר להבין את זה? שקר אתה דובר, ברוך נריה מסית אותך. מה זה הדבר הזה? אמרתם התחלה, הרי הם רצו. הרי אם הם רוצים לברוח למצרים, הם יכולים לברוח גם קודם, לא צריכים את ירמיהו בשביל זה. טוב, אפשר להגיד, ויכול להיות שזה גם נכון, אבל אני רוצה להציע יותר מזה. אפשר להגיד, את התשובה הם יודעים, כלומר, התשובה שהם רוצים לשמוע הם יודעים. אבל כמו שאנחנו רוצים, הולכים לרב לפעמים, נכון? הם לא... עוד הרב, זאת התשובה, כן? זאת תשובה אחרת לא תתקבל, כן? תמצא את הדרך, כן? וגם במצבים אחרים, כמו שילד מגיע להוריו לפעמים, נכון? וכשהוא מסיים לדבר, אתה יודע שהשאלה רק נראית פתוחה, אבל התשובה איננה פתוחה כלל ועיקר, נכון? זאת אומרת, יש רק אפשרות אחת. אפשר להגיד, בעצם זה המצב שלהם. הם יודעים בדיוק מה הם רוצים לעשות, הם לא מוכנים לקבל שום דבר אחר, החרדה גדולה מדי, הניסיון קשה מדי, רק מצרים, אין אפשרות אחרת. אבל הם רוצים אישור, הם רוצים חותמת, הם רוצים ברכה, כן? הם לא באמת שואלים, כן? וברגע שירמיהו אומר להם את ההפך, כאילו, שוב, אני מתאר את השיחה, כן? כשהם באו לירמיהו, באמת, מה שתגיד, אנחנו נעשה, אבל אתה יודע, באמת אתה יודע, הרי אין אפשרות אחרת, נכון? זה ברור לכולם, כן? זה השיח. ואז כשירמיהו מפתיע אותם, והוא אומר דברים נוקבים מאוד נגד הירידה למצרים, ולהפך, מבטיח הבטחות גדולות על ההישארות בארץ, אז באה הטענה, זה קונספירטיבי, כן, זה לא באמת נבואה, זה ברוך בנריה מסית אותך, אתה לא נביא אמת, בשביל השאלה הוא היה נביא אמת, אבל בשביל התשובה הוא לוקח שוחד, נכון? זאת אומרת, זה תלוי, כן, אם היית עונה מה שאנחנו רוצים, היית נביא אמת, היינו נושאים אותך על כפיים. אבל כשאתה אומר משהו אחר, אז אתה מנובל, כן, אתה מוסת, אתה לא באמת נביא. טוב, יכול להיות שזה באמת הפער בין משאלת הלב, הרצון לקבל אישור על מה שאנחנו רוצים באמת, בין היכולת לקבל את האמת גם כשהיא לא מוצאת חן בעינינו, והמילים שבהתחלה הם מילים מן השפה ולחוץ, הם מעולם לא התכוונו לקבל את דבר השם עם טוב ועם רע, והכל שקר. יש אפשרות כזאת, אני לא אומר שאי אפשר לפרש כך. ואני רוצה להציע אפשרות אוהדת יותר ברשותכם למצבו של העם. כן, זאת אומרת, האפשרות הראשונה מציגה אותם כמי שבאמת אינם מעוניינים בדבר השם, ורוצים לעשות את מה שהם רוצים לעשות, ולפי האפשרות הזאת, כל מה שמטילים בירמיהו את הרפש של ההסתה, של ברוך בן נריה, זה רק כדי לדחות את הנבואה מעליהם, ולא יצטרך לקבל אותה כדבר השם, שלא ירגישו אותה, לא יתפסו אותה כדבר השם. אבל אני רוצה להציע אפשרות אחרת, שוב, אוהדת יותר, ללמד זכות על עמך ישראל, על שארית הפלטה, ואפילו ברק, אם הייתי עושה את זה רק בשביל ללמד זכות, ראוי ללמד זכות על עם ישראל, אבל אני חושב שזה גם אמיתי, כלומר, זה גם נראה כאן. אני חושב שבאמת יש להם קושי עצום, אמיתי, לקבל את הנבואה כדבר השם. שבאמת יש פה מבוכה אמיתית וקשה. אני רוצה להניח את הדבר הבא, שהם באו לירמיהו בכנות, אם כי כמובן המצב הנפשי והמציאותי היה הריאלי קשה מאוד, והם אמרו לו, באמת נשמע את דבר השם. ואני רוצה להניח שאם ירמיהו היה עומד שם ואומר, חכו, כן, כמו שלמשל יחזקאל, באים אליו הזקנים, פרק כף, ואומרים לו, האם אתה מסכים שנקים כאן בית מקדש, נעבוד את השם בבבל, או משהו כזה, ואז הוא מיד עונה להם, נותן להם תשובה בראש, כן? אם ירמיהו היה נותן להם תשובה במובן הזה כך, כן, באופן הזה, יכול להיות שהדברים היו מתקבלים, או אפשר ללמד עליהם זכות שהם היו מתקבלים יותר. אבל ירמיהו אמר להם, חכו, אחר כך אמר להם, חכו עוד קצת, ואז הם להם, תראו, משהו לא עובד, לכו הביתה, ואחרת הם באו אליו עוד פעם, והם באו אליו עוד פעם, והם באו אליו עוד פעם, וגם השלישי והרביעי וכו', ושום דבר לא קרה, וכל יום אמרו וידוי וסליחות וכו', ושום דבר לא קרה, כן, בתקופה הקשה הזאת. ואחרי 10 ימים, כשירמיהו הגיע עם הנאום הנלבב הזה, הם אמרו, מה קרה היום שלא קרה אתמול, שלא קרה שלשום, שלא קרה וכו' וכו'. ואז הם אמרו, יחד עם החרדה הכנה שהייתה שם, והספק האמיתי שהיה להם הנבואה, זה לא דבר השם, ככה דבר השם לא נשמע ולא נראה. זאת אידיאולוגיה, או זאת פוליטיקה. זה לא דבר השם. הם באמת הטילו ספק, וזה זה דבר השם. טוב, עכשיו אתם יכולים לשאול אותי כולם ביחד, אז למה זה נעשה ככה? אם אני צודק, אולי לא צודק, אבל אם אני צודק, אז למה דבר השם לא מוגש באופן שהוא יהיה משכנע, חד משמעי, נוקב, אי אפשר להתבלבל בו? למה ירמיהו לא אומר באותו רגע, תצא אש מן השמיים ותאכל את כל אשר ילך הצידה לכיוון דרום, כן, או משהו מעין זה. או למה לא, כן, יש הרבה דרכים לפניו יתברך כשהוא רוצה. ולמה, בלי הניסים, למה דברים לא נאמרים באופן נוקב, מיד? מה הספק? מה יש לי? למה 10 ימים? למה להתלבט? יש ספק לפניו יתברך? מי כספיקה? כמשמעיה? שואלים חז"ל. מה קורה כאן? זאת אומרת, אני חושב שבאמת, אומר, למד עליהם זכות, שבאמת היה להם ספק אמיתי, והם אמרו, מה קרה ב10 ימים האלה? ב10 ימים האלה היו התייעצויות. כן, הוא התייעץ עם זה, הוא התייעץ עם זה, הוא התייעץ עם זה, וברוך בן נריה במשך השנים צבר המון המון השפעה, נכון? הוא התחיל כמו איזה סופר קטן, כן, רק לכתוב את הדברים. אבל למשך השנים היועץ נהיה האיש הכי חשוב, וזה, וברוך בן נריה יש לו מהלכים אצל נבוזרדן, ראינו אותם עושים סעודה ביחד, זה נכון, כן? באמת היו לו מהלכים אצל נבוזרדן, הכל נכון, כן? והוא משרת את האינטרס הבבלי, לא האינטרס המצרי, ובעצם יש פה ויכוח, וזה כבר ויכוח ישן, הרי ירמיהו אמר שצריך לעבוד את בבל, ולא, וכולי, והוא בסך הכל, זה חלק מהפוליטיקה שלו. לא ארץ ישראל, לא שארית הפלטה, לא בניין, לא נטיעות, פוליטיקה בבלית. זה הסיפור. והם באמת פקפקו. הם באמת לא ידעו. כן, זה קשה, אני אומר, זה לא, פשוט אי אפשר שאלות, זה... מה, שום דבר, חודשיים. השאלה הייתה, כמה זמן עבר מהחורבן עד רצח גדליה? חודשיים. הכל יכול להיות, כן, יש כאן הצעה, כן, שאין שכינה שורה אלא מתוך שמחה, אולי החורבן גרם לשתיקה, עדיין הסיטואציה כאן היא קשה מדי בשבילי, כן, אי אפשר לא לתת מענה. אנחנו רואים כאן, זה משתקף, בסיפור הראשון, מה שנראה לי כספק בנבואה היה מצד ירמיהו עצמו. יכול להיות שהשם אומר את זה אחרי 40 שנה, שהכל הולך בכיוון אחד, יכול להיות שפתאום הפוך? העיר ניתנה ביד כסדים, אתה אמרת? איך יכול להיות? כאן הספק בנבואה בא מצד העם. אבל אני רוצה לומר, לא העם הרשע, העם המנוול, העם שלא רוצה לשמוע. העם שבאמת לא יודע אם לפניו יש פוליטיקה, אידיאולוגיה או נבואה. מה זה באמת? זה הסיפור השני. הסיפור השלישי, אולי המפורסם מבין כולם, השארתי אותו לסוף. הראשון בכרונולוגיה זה ירמיהו פרק כ"ח. ירמיהו מספר כך, זה פסוק א', ויהי בשנה ההיא, בראשית ממלכת צדקיה המלך יהודה, כלומר אנחנו חזרנו, זה שנה רביעית מיד כתוב, חזרנו 6 שנים, 7 שנים אחורה, שוב, שיהיה לנו סדר כרונולוגי, זה הסיפור הראשון בכרונולוגיה, זה 4 לצדקיהו, כלומר 4 שנים אחרי גלות יהויכין, צדקיהו עולה עם גלות יהויכין, גלות אחרש והמסגר, אחרי שנבוכדנצר בא לירושלים ונסוג ממנה, לא החריב אותה. הסיפור השני, הראשון שקראנו, חצר המטרה, זה בשנה העשירית לצדקיהו בימי המצור. הסיפור השני שקראנו עכשיו, זה אחרי החורבן מיד, כן, בתחילת ישרי של שנת החורבן. הסיפור הזה הולך אחורה 7 שנים. טוב. ויהי, לא, איפה זה התחלנו? בשנה הרביעית, בחודש החמישי, אמר אליך חנניה בן עזור הנביא אשר מגבעון בבית השם לעיני הכהנים וכל העם לאמור. סיטואציה היא נמצאים בבית השם, וחנניה בן עזור הנביא, כך ירמיהו קורא לו, שהוא בן גבעון, אמר אליי, כך ירמיהו מספר, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל לאמור, שברתי את עול מלך בבל, בעוד שתיים ימים אני משיב אל המקום הזה, את כל כלי בית אדוני אשר לקח נבוכדנצר מלך בבל מן המקום הזה, ויביאם בבל, ואת יחוניה בן יהויכין, מלך יהודה, ואת כל גלות יהודה הבאים בבל, אני משיב אל המקום הזה נאום אדוני, כי אשבור את עול מלך בבל. ירמיהו מספר, שוב הוא מספר לנו, הוא כותב את הסיפור, הוא כותב את הספר. רוב ספר ירמיהו זה כתיבת ירמיהו בעצמו, ונוספו עליו דברים מפי עורך שיש אומרים שזה ברוך בן אריה, זה הדעה המקובלת שאוסיף על הספר, אבל רוב הספר הוא כתיבת ירמיהו בלשון מדבר בעדו, הוא כותב על עצמו. אמר אליי הנביא חנניה בן עזור. עכשיו התיאור הזה הוא משמעותי, הוא קורא לו הנביא. לא מתייג אותו, הוא לא אומר הוא נביא שקר, הוא לא אומר סתם חנניה בן עזור. אדם שאני מכיר כנביא, הוא נביא. מה פירוש שהוא נביא? הוא ידוע בעולם כנביא, זה המקצוע שלו, הוא הולך ומוסר נבואות. בשלב הזה ירמיהו לא מספר לנו משהו אחר, והוא גם לא אומר חקרתי אותו ומצאתי אותו שהוא שקרן פתולוגי, או מניפולטור, או שרלטן, אני יודע, משהו מעין זה. לא, נביא. כן? מה אומר הנביא, חנניה? הוא אומר בעוד שנתיים ימים, בשנה השישית לצדקיהו, הגלות תשוב, יהויכין ישוב, שלטון בבל יישבר, שברתי את עול מלך בבל, וגם כלי בית השם שנלקחו בגלות יהויכין על ידי נבוכדנצר יחזרו לבית המקדש. כלומר, תבוא גאולה. הייתה גלות, גלות קצרה, כן? 6 שנים, מספיק, 6 שנים זה מספיק, ואפשר לחזור הלאה. עכשיו, נכון, זה נראה לנו מופרך, אנחנו בני גלות 2000 שנה, אז אנחנו לא מוכנים לקבל רעיון כזה, אבל אני חושב, תחשבו, בני אותו דור, או גם עבורנו, 6 שנים זה הרבה זמן, כן? כשאתה חי אותם, לא כשאתה קורא אותם בספר. זה הרבה זמן, טוב. 6 שנים חטפנו עונש כבד וכו', מספיק. עשינו תשובה, תפילות בבתי הכנסת, מעולם לא היו יפות כמו... אולי רוב היהודים שולחים את הילדים שלהם לחיידר, כן? ולומדים תורה, גדלו מעשי החסד בירושלים, בבבל יש ארגוני צדקה, גדולים וכו' וכו', הקדוש ברוך הוא רוצה בנו. בואו נדמיין את זה ככה. יכול להיות. אין. חנניה אומר עוד 2 ימים. טוב, זה מה שהוא אומר. מה אומר לו ירמיהו? בית השם, כל העם מקשיב, כתוב לפני כן, נכון? לעיני הכהנים, כל העם למור. כל העם, כוונה כל העם שהיה שם. אבל זה ציבור. ויאמר ירמיה הנביא, חנניה הנביא, לעיני הכהנים ולעיני כל העם העומדים בבית אדוני. ויאמר ירמיה הנביא, אמן. כן יעשה אדוני, יקם אדוני את דבריך אשר ניבאת להשיב כלי בית אדוני וכל הגולה מבבל אל המקום הזה. משפט הראשון, אומר לו שכוח בעזרת השם. כן, אמן. אני מאשר. מה זה אומרת מאשר? לא שהדברים הם אמת, אלא שאני חותם על משאלת הלב שלך. הלוואי שכך יהיה, גם אני רוצה. כן, זה גם מה שאני הייתי רוצה. אמן, שכוח. טוב, עכשיו, מי שמכיר את ירמיהו במשך 30 וכמה שנים, ואפילו הפרק הקודם, יודע שכל דברי ירמיהו הם הפוכים. בואו נסתכל בסוף הפרק הקודם. פסוק י"ט. פרק כ"ז פסוק י"ט, ירמיהו אומר, כי כה אמר אדוני צבאות אל העמודים ואל העם ועל המכונות ועל יתר הכלים הנותרים בעיר הזאת, אשר לא לקחם נבוכדנצר מלך בבל בנותו את יחוניה, כי כה אמר אדוני צבאות אל ישראל, הכלים הנותרים בית אדוני ובית מלך יהודה וירושלים, בבל היו בה ושם היו, עד יום פוקדי אותם נאום אדוני, והליטים והשיבותים אל המקום הזה, כל הנבואות של נביאי השקר, כתוב לפני כן, הכלים יחזרו, הגולים יחזרו, הם שקר. חמור מכך, מי שנשאר בירושלים עוד יגלה, וגם כלי בית השם עוד יגלו, בית המקדש יחרב, כמו שאמרתי. והנה בא נביא, ירמיהו אומר הוא נביא, מגבעון, ויש לו סיפור נבואי, אחר, שונה, יש לו אלטרנטיבה נבואית לירמיהו. וירמיהו אומר לו, שקוייך, גם אני רוצה, זו התגובה הראשונה שלו. הדבר הראשון שהוא אומר, הוא לא מתווכח. עכשיו מה הוא אומר? נמשיך לראות. אחשמנה, יש הסתייגות. הדבר הזה אשר אנוכי דובר באוזניך ובאוזני כל העם. הנביאים אשר היו לפני ולפניך מן העולם, והנבאו אל ארצות רבות, והמלכות גדולות למלחמה או לרעה או לדבר. הנביא אשר ינבא לשלום, בבוא דבר הנביא, יוודע הנביא אשר שלחו אדוני באמת. אומר לו כך, טוב, זה פסוקים שיש הרבה מה לדבר עליהם, ונסלול דרך וחצי בפסוקים האלה. אומר לו, תשמע, אני רוצה להוסיף, אני אמנם גם רוצה שהדברים יתקיימו, אבל הנביאים אשר ראו לפניי ולפניך, התנבאו על ארצות רבות מלכות גדולות מלחמה ולרעה או לדבר. אז מה זה אומר? הנביא אשר ינבא לשלום בבוא דבר הנביא, יוודע הנביא אשר שלחו אדוני באמת. מפורסם פירושו של הרמב״ם בעקבות חז"ל. הרמב״ם מפרש שכך צריך לקרוא את הפסוקים. הנביאים אשר היו לפניי וינבאו על ארצות רבות למלחמה, לרעה ולדבר, ולכן לא צריך לאמת את דבריהם. כי נבואה שבאה לפורנות יכולה להתקיים, ויכולה לא להתקיים. למה? כי אם העם עושה תשובה, אז היא לא תתקיים. אבל אתה, הנביא אשר ידבר שלום, אתה מנבא לשלום, כיוון שנבואה לטובה חייבת להתקיים, אף פעם לא יכולה להתבטל, בבוא דבר הנביא, ודא הנביא אשר שלחו השם באמת. לגביך אין לנו אימות לנבואה, ולאמיתית נבואתך, ואין לנו אלא לחכות. כן, אנחנו צריכים לחכות, זה אפשרות אחת. כך הרמב״ם מציע לפרש את הפסוקים האלה, טובים עקבות חז"ל, אבל הרמב״ם ניסח את זה בצורה הכי ראותה, הכי שלמה, והמבחן הנבואי, התאמתות נבואות התקווה, הנבואות הטובות, נבואות הנחמה, כמו כאן אצל חנניה בן עזור. אמנם, יש קושי גדול עם הפירוש הזה, ירמיהו בעצמו בפרק י"ח, בנבואת בית היוצר, אומר דבר אחר. תראו בבקשה בפרק י"ח פסוק א', הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור, פרק י"ח פסוק ב', קום וירדת בית היוצר ושם אשמיעך את דברי וירד בית היוצר, והנה הוא עושה מלאכה על האובניים ונשחט הכלי אשר הוא עושה כחומר ביד היוצר, ושב יעשהו כלי אחר כאשר ישר בעיני היוצר לעשות. מכאן אנחנו שרים כי הנה כחומר, כן עוד מעט, ביד היוצר. אבל מה המשמעות שזה בהקשר הנבואי? ויהי דבר אדוני לילה אמור, רק היוצר הזה לא אוכל לעשות לכם בית ישראל נאום אדוני, הנה כחומר ביד היוצר כן אתם בידי בית ישראל, רגע אדבר על גוי המלאכה לנטוש לנטוץ להביט. כלומר, אני מנבא אתכם נבואת פורנות, ושב הגוי ההוא מרעתו אשר דיברתי עליו, וניחמתי על הרע שחשבתי לעשות לו. כלומר, נבואות פורנות לא חייבות להתקיים, כמו שאמרנו, אבל יש גם המשך. ורגע אדבר על גוי המלאכה לבנות ולנטוע, ועשה הרע בעיניי לבלתי שמוע בקולי, וניחמתי על הטובה אשר אמרתי להיטיב איתו. הכל רברסיבילי, הכל הפיך, לטוב ולרע, הכל. כך ירמיהו אומר, הנה כחומר ביד היוצר. מה פירוש? כמו שהחמר מונח על האובניים כשהוא רך, אז היוצר אוחז בו ויכול רגע לבנות ורגע להרוס. כבר הכל דינמי, הכל גמיש, כל הזמן. אז כך אתם בידי, הכל יכול להשתנות. נבואות אף פעם לא חייבות להתקיים. הן בכלל לא באות לעולם כדי להתקיים. הן יוצרות אפשרויות. אם אתם משנים את דרככם לטובה או לרעה, אז גם המציאות משנה, שום דבר לא מונע ממני. שום דבר לא מגביל אותי. הנה כחומר ביד היוצר. אז אם כך, אז מה נגיד על חנניה בן עזור? מה נגיד על דברי הרמב״ם? אז אולי הפירוש הוא מעט אחר. נציע פירוש מעט אחר. ואחרי זה נשאר עם הקושי. ננסה להתקדם בו. ירמיהו אומר, הנביאים אשר היו לפניי ולפניך, ניבאו על ארצות גדולות, וגם על ישראל, מלחמה לרעב ולדבר. למה הם ניבאו כך? כי הם קראו לעם לעשות תשובה. הנביאים שהיו לפניי ולפניך, הכוונה לא מאז ומעולם. אלה שחיו בדור שלנו, אלה שחיו עכשיו, כולם הסכימו. כי עם ישראל חוטא, כי עם ישראל לא עושה תשובה, וגם אני ניבטתי כך. עכשיו אתה בא ואומר, לא, יהיה טוב. על מה זה מבוסס? מה אתה רוצה? הרי תפקידה של הנבואה זה לחולל שינוי. תפקידה של הנבואה זה לעשות משהו במציאות. בשביל מה אתה מבטיח להם? מה טיבה של התקווה הזאת? מה דרשת מהם בשביל שהיא תתקיים? אם כך אני מטיל ספק, אני לא יודע, אבל יש משהו, כך נראה דברים, יש משהו בכיוון של הנבואה שלך, במגמה, שאיננו מסתדר עם התורה הנבואית במובן היסודי, זאת שאנחנו הולכים איתה הרבה שנים. אנחנו, כלומר, הנביאים אלה שבתקופתי, חבריי, צפניה, אוריה שנזכר בפרק הוו, כן, מסוף מסכת מכות, כן, רבי עקיבא, אחרים. כלומר, יש נביאים שכולם טוענים אותו דבר. יחזקאל, כן, בגולה, זה עוד לא כאן, אבל היו נביאים רבים כאלה. עם ישראל צריך לעשות תשובה, אחרת יהיה חורבן. שמה אתה מבטיח להם נחמה? מה קרה? משהו השתנה? אתה מבקש מהם שמשהו ישתנה? אז לכן יש ספק. אבל יכול להיות שאתה צודק. הוא לא שולל את זה. אמן כן יעשה השם? בבוא דבר הנביא. ועכשיו אנחנו שואלים, אחרי הפירוש הזה השני, אנחנו שואלים, למה ירמיהו לא אומר לו את האמת? הוא יודע את האמת, הוא יודע זה לא נכון. למה לא באופן תקיף, הוא לא עומד מול חנניה בן עזור ואומר לו, אתה שקרן, לא שלחך השם. מעולם לא שלחך השם. המצאת את הדברים, חלמת אותם בחלום לילה. אתה פוליטיקאי רדוד, נמוך. כן? לדברים שלך אין שום קשר לדבר השם. אלה דברים שכל עניינם זה למשוך מצביעים. כן? שאנשים יהיו חלק במפלגה שלך. אתה מפחד להיות לא פופולרי, כמו שאני לא פופולרי. אתה מפחד שהעם יתקפו אותך. אמת אין בזה, כלום. למה הוא לא אומר לו את זה? הוא יודע את האמת. עכשיו, אחרי שירמיהו אומר את זה, זה נהיה עוד יותר גרוע. זה לא נגמר כאן. אנחנו חוזרים לפרק כ"ח, לסוף הסיפור. התוצאה היא בלתי אפשרית. ויקח חנניה הנביא את המוטה. ירמיהו הלך עם מוסרות ומוטות לסמל את קבלת עול מלך בבל. עוד לפני כן, כשהתאספו שרים ממדינות שכנות בירושלים, מתוך הזמנה של צדקיהו כדי להקים קואליציה של עמים אנטי-בבלית. אז ירמיהו בא לשם אל האספה הזאת, האספה הבינלאומית, עם מוסרות ומוטות, קבלו את עול מלך בבל. מה עושה חנניה? ויקח חנניה הנביא את המוטה מעל צבא ירמיהו הנביא וישברהו. וישברהו, ויום החנה לידי כולם לאמור, כה אמר אדוני, ככה אשבור את עול נבוכדנצר מלך בבל, בעוד שנתיים ימים מעל צוואר כל הגויים, וילך ירמיה הנביא לדרכו. חנניה לא מסתפק בנבואה שלו. הוא עושה מעשה סמלי הפוך מהמעשה שעשה ירמיהו, ואומר, ככה אשבור, ככה השם אומר. וירמיהו לא אומר, לא נכון, לא אומר, כן נכון, לא אומר, אתה שקרן, אלא הולך. תבוסתנות, ספק, עוד פעם, ספק נבואי, מה זה הדבר הזה? כן, מה קורה כאן? מה יכול להיות? עכשיו, אפשר לומר, שיותר במובן טקטי, כן, לתרץ איזה טקטית. תירוץ טקטי יהיה שירמיהו אומר, אם אני אצעק והוא אצעק, מה נרוויח? כן, העם, ככה זה, הוא צועק ימינה, הוא צועק שמאלה, הוא צועק דתי, הוא צועק חילוני, הוא צועק מלחמה, הוא צועק שלום, למה שהעם יקשיב לי יותר מאשר יקשיב לו? אין טעם לנהל ויכוח על הבימה, הם עומדים על הבימה בבית המקדש, כן, באותו מישור. זה לא יועיל לשום דבר, כן? את האמת שלי, אמרתי, את האמת שלי, יודעים, מי ששמע את האמת הזאת, בסדר, אין בזה שום טעם. ולכן הוא מגיב לחנניה תגובה כאילו סלחנית, במה מסוים כאילו עושה לו, חמודי, כולנו רוצים שזה מה שיהיה. כן, זה נכון, אבל להתייחס לזה ברצינות, קשה. כאילו, אפשר לתאר את זה כתגובה טקטית, כן? רטורית. אבל, בכל זאת, אני חושב שהביטויים אמן כן יעשה השם. והשארת התמונה פתוחה בבוא דבר הנביא, יוודע הנביא אשר שלחו השם באמת, מעידה ומוכיחה שיש כאן יותר מזה, והתגובה של ירמיהו איננה טקטית, אלא אמיתית. הוא באמת אומר, יכול להיות שאתה צודק, אבל אני לא יודע שום דבר על זה. כיוון שאני לא יודע שום דבר על זה, להפך, אני יודע ההפך, אני לא יכול להגיב, אבל אולי אני יודע ההפך, ועכשיו השם שלח אותך ולא אותי. אולי השם רוצה שאתה תהיה מבשר התקווה, ולא אני. אולי אני זועף מדי, חמור מדי, אני יכול לדמיין הרבה דברים. אולי אני מתאים לשליחויות של פורנות ולא מתאים לשליחויות של גאולה. אולי אני מתאים לתקופה הקודמת ועכשיו מתחילה תקופה חדשה, לא יודע. אולי העם עשה תשובה ולא סיפרו לי. הרבה אפשרויות יכולות להיות. כיוון שאני לא יודע, אבל כיוון שאני גם לא יודע שאתה צודק, כיוון שיש ספק, אני משאיר את הדבר בספק. עכשיו, גם זה לא סיום העניין. והיא דבר אדוני אל ירמיה אחרי שבוע חנניה נביא את המותה מעל צוואר ירמיה נביא לאמור, הלוך ומתן חנניה לאמור, כה אמר אדוני, מוטות עץ שברת ועשית תחתיהן מוטות ברזל. כי כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, עול ברזל נתתי על צוואר כל הגויים האלה לעבוד את נבוכדנצר מלך בבל ועבדו, וגם את חיית השדה נתתי לו. ואומר הנביא חנניה הנביא, שמע לך חנניה, לא שלחך אדוני, ואתה הבטחת את העם על זה השקר. לכן כה אמר אדוני, ידידי משלחך מעל פני אדמה, השנה אתה מת, כי שרה דיברת אל אדוני, וימות חנניה הנביא בשנה ההיא, בחודש השביעי. טוב, זה כבר נוקב, זה מה שהיינו מצפים באותו רגע. אז השאלה נשאלת, אז למה זה לא קרה על הבימה בבית המקדש? למה זה קורה רק אחר כך ברקע? כן, איך אפשר להבין את זה? כן, זה את הפער הזה. זו תגובה שאנחנו מבינים, יש אמת ויש שקר. הוא שקרן, השם אומר לו שהוא שקרן. הכל בו, למה השם לא התגלה עליו באותו רגע? למה ירמיהו לא הגיב באותו רגע? למה העם צריכים להישאר עם הספק? אז נכון, כשחנניה מת אחר כך, אולי העם יכולים להבין יותר טוב, אבל אם לא היה יותר מרשים שהתגובה הייתה באה באותה שעה, שהוא היה מנסה לשבור את המסורות והמוטות, וזה היה נהיה ברזל באותו רגע, זה היה נעשה נס, כן? או לא משנה, איפה את הירמיהו היה מגיב? משהו, כן, מה, האם זה חולשה של הנביא, שבכל אופן הקדוש ברוך הוא מבין אותו ותומך בו, כן, חסר לנו כאן משהו. שלושת הסיפורים מצטרפים, אני חושב, לכלל דבר אחד, כל אחד מכיוון אחר, מסיבה אחרת, לכלל דבר אחד, והוא שהתמונה של הנבואה כידיעה אמיתית, מוחלטת, שאין בה ספק, שהיא נתונה לנביא בכל רגע ורגע, שהוא יכול להוריד אותה בכל רגע ורגע, שהיא נוקבת כך שהוא אף פעם לא יכול להתבלבל, לא מהמציאות, לא מהעם, לא ממה שקורה, וכו' וכו', איננה תמונה מושלמת. יש סדקים בתמונה הזאת, וצריך להבין את הסדקים האלה ואיך הם עומדים ביחס לתיאור של ירמיהו עצמו, שתכף נראה אותו. אז נחזור על תמצית הדברים. בנבואה, חשבנו לפי הסדר הכרונולוגי, בנבואה שלפנינו, מה שמעורר את הספק זה נבואה של נביא אחר, שמתואר כנביא. אם הוא היה מראש ידוע כשקרן, כמנוול, כפוליטיקאי בסדר, אבל הוא נביא. יש ספק. זה לא שסתם בא איזה אדם. נביא, חנניה הנביא. יש מחלוקת בין נביאים. יכול להיות, אולי השם שלח מישהו אחר. יש ספק אמיתי, למרות שירמיהו ניבא רק לפני זמן קצר, לפני כמה חודשים, את הנבואה על המוסרות והמוטות ועל כלי בית השם. זה לא, כמה שבועות אפילו יכול להיות. זה הספק הראשון. הספק השני נובע מהתוכן, קשור לזה. אבל מהתוכן, ירמיהו רואה בלילה חזון, חולם בלילה חזון, קניין השדה, חנמל בן שלום, עם המסר, עוד יקנו בתים ושדות בארץ הזאת, ו... בבוקר בא חנמל, הוא אומר, טוב, אני יודע שזה נבואה, ולחר כך אומר לקדוש ברוך הוא, ריבון שלמה, אתה רוצה ממני? לא יכולתי להאמין שזאת נבואה. זה פלא, פרדוקס בלתי אפשרי. אי אפשר להחזיק בבת אחת גם את זה שהכל רב, הכל הולך להיחרב וכו', וגם שתוך כדי אני צריך להגיד לעם ישראל, אל תדאגו, עוד יקנו בתים ושדות. איך אפשר להעביר את שני המסרים בבת אחת? זה לא יכול להסתדר, זה לא יכול לעבוד. זה הפעם השנייה. הפעם השלישית זה 10 ימים כנצח. שבין רצח גדליה לבין והשאלה ששאלו העם את הנביא מה לעשות עם בבל, מה לעשות עם הירידה למצרים, כן לרדת, לא לרדת, לעשות משהו אחר, וירמיהו, ומבטיחים לו שהם יעשו מה שהשם יגיד, והנביא מתמהמה 10 ימים כנצח, בסוף הוא נותן תשובה, והעם אומר לו זה פוליטיקה, ברוך בנריה, זה לא נבואה. מה קורה כאן? כאן, בסופו של דבר, ירמיהו בטוח בנבואה שלו, אבל 10 ימים הוא לא נותן תשובה, והעם מתבלבל. והדברים מצטרפים ביחד לתמונה שסודקת את התיאור של הנבואה. התיאור, אני אולי אנסח אותו עכשיו למונחים מוחלטים, התיאור של הנבואה, אולי כאילו המסורתי, מה שנמצא בראש שלנו, הוא תיאור רק כתופעה אקסקלוסיבית, שהיא מחוץ למציאות, שהיא חד משמעית, שהיא לא אחת מה... כן, זאת אומרת, אנשים מדברים, אנשים חולמים, אנשים מתווכחים, אנשים חושבים, אנשים יש עמדות. הנבואה היא לא חלק מהמשחק הזה. היא לגמרי אקסקלוסיבית, היא באה מבחוץ. כן, היא שייכת לממד אחר של המציאות. ולכן כשהיא מתרחשת, הן החוויה הנפשית של הנביא, התופעה כמו שהיא ניכרת, וגם הבהירות של האמת היא חד משמעית, היא לא דומה לשום דבר המציאות. בעולם הכל ספק, בשום דבר אין ביטחון. זה חושב ככה, זה חושב ככה, אני חושב ככה, היום ככה, מחר ככה, אבל בנבואה אין דבר כזה. בנבואה אין ממד של זמן, אין ממד של התלבטות, אין פליאה. כן, הנביא לא יכול להסתפק, גם לא יכול להסתפק. זה הדימוי שלנו, הדימוי של הנבואה כתופעה אקסקלוסיבית. והוא לא דימוי מופרך, הוא דימוי שיש לו הרבה הצדקות. במובן מסוים, הוא בוודאי מה שהיינו רוצים לחשוב על הנבואה. באיזה מובן הנבואה פותרת אותנו ממבוכות העולם הזה, מספקותיו, מקשייו, אם היא לא אקסקלוסיבית במובן הזה, אם היא לא מספקת לנו מידע בטוח, חד משמעי, על הרצון האלוקי, על התוכנית שלו וכו'. אם זה רק אחד מכלי המשחק במציאות, אז היא שונה. למה היא טובה יותר, כן? כן? גם היום אני חושב במובן הכי עממי, הכי פופולרי, שאם אנחנו קמאים, אם אנחנו קמאים לחזרת הנבואה ולחזון וכולי, אנחנו חושבים שסוף סוף יהיה לנו ביטחון, שנדע לאיזה תוכנית שלום להתכוון בשים שלום. נכון? זה מה שאנחנו רוצים. זה, נכון? כל יהודי רוצה לדעת, נכון? איזה תוכנית שלום? נכון? שמישהו יגיד לנו, שנדע, כן? מה נכון? וירמיהו בעצמו, לכאורה, תומך בתזה. כן, אומר אותה בעצמו. ירמיהו פרק כ"ג, במהירות, כן, דרכו של הזמן, שהוא נוגס במשאלות הלב. אז בואו ננסה לראות. ירמיהו, גם פסוקים מפורסמים, סמוך עליכם שראיתם אותם כבר פעם בחיים, אבל בתוך ההקשר. כן, נבואה ארוכה. על הנבואה, כן, הדרכה של הנבואה פה נמצא, הוא מדבר על הנביאים, תראו פסוק כ"ו נגיד, נדלג על כל, יש הרבה דברים חשובים כאן אבל לפני כן, עד מתי? פסוק כ"ו, פרק כ"ג פסוק כ"ו, עד מתי היש בלב הנביאים ניבי השקר ונביאי תרמית ליבם, החושבים להשכיח את עמי שמי, בחלומותם אשר יספרו איש לרעהו, כאשר שכחו אבותם את שמי בבעל. הנביא אשר איתו חלום, יספר חלום, ואשר דברי איתו ידבר דברי אמת, מה לתבן את הבר נאום אדוני. הלא כל דברי כאש נאום אדוני, וכפטיש יפוצץ עלה. לכן ענייני הנביאים נאום אדוני מגנבי דברי ישמע את רעהו, ענייני הנביאים נאום אדוני לוקחים לשונה וינאמו נאום, ענייני הנביאי חלומות שקר נאום השם ויספרו ויתו את עמי בשקריהם וכו' וכו' אלו יעילו. יש כאן שלושה טיפוסים שירמיהו מתאר. שלושה טיפוסים של נביאי שקר. אחד זה מגנבי דבריי, כאלה ששומעים נבואות, כן, זה החקיינים, כן, שומעים נבואות אמת, חז"ל מתארים את זה בירושלמי, כן, הוא אומר, חנניה הולך בשוק העליון של ירושלים, שומע את ירמיהו, יורד לשוק התחתון, משנה קצת את המילים, משנה קצת את התוכן, ואומר את הנבואה. כלומר, הם מתנהגים כמו נביאים, הם מחכים נביאים, הם מדברים כמו נביאים וכו', אבל חזון אמיתי מעולם לא היה להם. קשר עם השם באמת לא היה להם מעולם. זה מגנבי דבריי. אחר כך, הלוקחים לשונם וינמו נאום. זה הפוליטיקאים, בעלי הרטוריקה וכו', שיש להם כושר שכנוע, דמגוגים, כן? שיודעים לעשות רושם, שמדברים כמו נביאים, שזה נראה ממש כאילו זה נביא מדבר. כן? עם אותה לשון, אותו פאטוס. אבל לא, דבר השם. והאחרונים, זה בעלי הפנטזיה, החולמים. כן? אלה, הבעיה שלהם עמוקה יותר. כי הראשונים, יש להם את התפיסה של המציאות. הוא יודע שהוא מקשיב לנביא והוא משנה משהו. הוא מאמין שהוא משנה בצדק אולי או לא, אבל ברור שיש שם איזה בלוף, יש שם איזה שקר, תרמית. אבל תרמית ליבם, התרמית של הלב, זה הדבר הכי קשה. הם חולמים חלומות, הם באמת חולמים חלומות. למה? כי הם מעורבים בפוליטיקה, כי הם, יש להם חוויות רוחניות, כי הם לומדים תורה, כי הם עושים מדיטציה, כי הם למדו בבתי ספר של נביאים. הם בסביבה, הם בהקשר. והם חולמים חלומות. והם נותנים לחלום שלהם ערך נבואים. אומרים, השם דיבר איתנו. מה לתבן את הבר נאום השם, אומר ירמיהו. הלא כל דברי כאש נאום השם, וכפטיש יפוצץ עלה. הנבואה היא ודאות, היא חד משמעיות, היא נוקבות. היא בהירות שאין למעלה ממנה. היא לא דומה לכל התופעות הללו. היא לא דומה לרטוריקה המעולה. היא לא דומה לחלום שהוא יכול להיות מבהיל ומרהיב. אבל הוא לא אמת, הוא לא נוקב. הוא לא בהיר. היא לא דומה. כאש, כפטיש יפוצץ הלאה. אז אם זה נכון, אז למה כל הנבואות הללו? טוב, זה בעצם צריך עכשיו להתחיל עוד שיעור. אבל בכל אופן, כדי ככה לגעת בזה, ככה מה שאני רוצה להגיד, הרון שאני רוצה להתחיל להעביר אותו, למרות שזה רק התחלה, ננסה להסביר קודם כל את מה שראינו, ולהגיד משהו על התופעה הנבואית, על החוויה הנבואית, כמו שהיא עולה מתוך דברי ירמיהו. קודם כל רוצה להגיד בקשר לפרק הזה והיחס בינו לבין הסיפורים המסופקים, סיפורי הספק הנבואי שראינו. אני אומר כך, מפני שירמיהו יודע מהי נבואת אמת, מפני שהוא מבין שנבואה לא יכולה להיות דומה לא לחזון, לא לאידיאולוגיה, לא לרבנות, לא לאף דבר אחר, שהיא צריכה להיות בהירות שאין למעלה ממנה, שכנוע פנימי שאכן זהו רצון השם ושזה מה שהשם אומר, דווקא מפני כך הוא מטיל ספק. דווקא מפני שהוא יודע שהנבואה לא יכולה להיות כמו אחת התופעות האחרות במציאות, הוא לא יגיד משהו רק כדי לנצח או רק כדי לשכנע, דווקא בגלל זה. כי אם הוא יגיד מיד את התשובה הנכונה, או אם הוא יתווכח מיד עם חנניה, או אם כשיש לו ספק אמיתי, אם יכול להיות שהשם אמר דבר כזה, הוא לא ישאל את השם, אמרת דבר כזה, אז הוא יהפוך להיות אחד מהשלושה שהוא מתאר. דווקא מפני שהוא מבין שלא יכול להיות שנביא יצעד בשדה הזה, כן, של כל התופעות האחרות, שהן תופעות שכנות לכאורה, בני דודים, כן, אידיאולוגים, פוליטיקאים, קוסמים, חוזים, בעלי חלומות, כל הדברים, כל השטח הזה, כן, הכל בסביבה, חכמים, כן, מנתחים, איך קוראים לזה, אנליסטים, כן, זאת אומרת, כל ה... יש שדה שלם של תופעות שיכולות, בעלי מוסר, כן, הכל יכול להסתובב שם בסביבה. וחלק מהדברים הם טובים לעניינם, כמו שירמיהו אומר, האנליסט יגיד אני אנליסט, הפוליטיקאי יגיד אני רק פוליטיקאי, כן? שלא יגיד משהו אחר, שלא יגיד שהוא נביא, לא יגיד שהוא יודע את האמת, אז זה בסדר גמור. מי שחולם חלומות, שיכתוב רומנים, שלא יהיה נביא. הכל בסדר, אבל לא להתבלבל, לא להטעות. כן? אם כתוב עליך, אם אתה אומר בכנות מי אתה ומה אתה, זה בסדר גמור, יש מקום לכל התופעות האלה. אבל הן שונות מהמצב שבו אדם קשור אל האלוקים, קשור אל דבר האלוקים. בקשר הדוק, חד משמעי, שהוא הופך להיות שליחו, שהוא חי כל הזמן את החזון הנבואי, את הרצון האלוקי. זה דבר אחר. ודווקא מפני שירמיהו יודע את זה, הוא לא ייכנס לשדה הזה. והוא לא יתווכח עם נביא רק כי הוא חשב אחרת קודם, או כי הוא צריך להיות צודק. לא. אלא עד שהוא לא ידע את רצון השם אל נכון, עד שהוא לא יתברר לו בוודאות שאין למעלה ממנה, הוא לא יגיד. ואם דבר השם, למרות שהוא היה ודאי, כמו שהוא היה ודאי בכל הפעמים האחרות בלילה, כשהוא קיבל את הנבואה של חנמאל בן שלום, אבל הוא בלתי אפשרי, כאילו הוא ראה בחלום 2 + 2 = 5. אז הוא קם בבוקר, אומר, לא יכול 2 + 2 = 5, אבל הייתה לי ודאות מוחלטת. אז יש לו בעיה. אז כשזה קורה, הוא יודע ש2 + 2 = 5. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, לעשות ניסים אני יודע שאתה יכול, אבל להתמודד עם סתירות לוגיות, הרמב״ם כותב שלא, אז אני לא מבין. נכון? זה בעצם מה שהוא אומר לקדוש ברוך הוא. כן? או שזה רע או שזה טוב. כל מה שעתיד ורוד או שעתיד שחור. אי אפשר להגיד גם את זה וגם את זה. זה אני לא מסוגל. כן? בסדר, אבל דווקא הנאמנות לאמת. ואותו דבר גם בירידה למצרים. העם רוצה תשובה מיד. עכשיו, תשאלו אותי, זו השאלה הבאה. כן? שאלה חשובה. רגע, למה הקדוש ברוך הוא לא עוזר לו בכל המצבים האלה? כן? זאת אומרת, למה הקדוש ברוך הוא לא עוזר לנביא לחוות את הנבואה כחוויה אקסקלוסיבית, כמו שתיארתי אותה קודם, כחוויה משכנעת, חד משמעית, בזמן הנכון, ברגע הנכון וכו'. גם כאן רק ראשית תשובה, זה דורש הרבה עריכות וזה מורכב, זה יהיה 42, בסדר? עכשיו 40, נסקול שעון, 42, בסדר? אתה יודע, זה איסור חמור, איסור דאורייתא, ואנחנו נבואה. למה זה לא קורה כך? אני רוצה, תחילת המחשבה שלי, צריך להעריך בזה הרבה. משום שהנבואה איננה נס. היא לא מופיעה כנס. כן? הקדוש ברוך הוא לא מנהיג את המציאות עם נביאים, כמו שהוא מנהיג עם ניסים, שובר את המציאות, הכל משתנה וכו'. זה היה רגע אחד בהיסטוריה. כן? הסיפור הזה שהעולם משתנה. ופה ושם היו עוד הבלחות כאלה, כן? אליהו הנביא כזה, או משהו כזה, כן? של איזו שבירה של ההיסטוריה. הנבואה צריכה להופיע כתופעה שהיא חלק מהקיום האנושי, אנשים שחיים בזירה האנושית, שחווים חוויות אנושיות, שיש להם מחשבות וכולי, והם מגיעים למקום כזה שהם מתקשרים אל האלוקי, אל דבר השם, ברמה כזאת, עד שהחיים הממשיים שלהם, המעורבות החברתית שלהם, המשפחתיות שלהם, המעורבות שלהם במוסר, בפוליטיקה, בחוכמה וכו', יחד עם הקשר אל השם, עם הדבקות, הופכים להיות דבר אלוקים. זאת אומרת, הנבואה לא מופיעה כתופעה ששוברת את המציאות, פורצת את המציאות, אלא כתופעה שדווקא אנשים שחיים בתוך המציאות מגלים אותה, מגלים את דבר השם. עכשיו, למה זה משמעותי? כל מי שקורא את ירמיהו יודע שזה מאוד משמעותי. כי ירמיהו הוא אדם, הוא לגמרי אדם. הוא חי כמו אדם, הוא מיוסר, הוא סובל, הוא כועס, הוא מדבר בשם העם וכו'. אם הנבואה הייתה תופעה אקסקלוסיבית, הוא לא יכול להיות כזה. הוא לא יכול להיות, הוא לא יכול לדבר גם בשם העם וגם בשם השם. הוא לא יכול להיות בשני הצדדים בבת אחת. נכון, זה מורכב, זה מסובך. יותר פשוט שיהיה נס. לא מדבר עכשיו על סיבות תיאולוגיות, על מטאפיזיקה, על הנבואה עצמה. הנבואה צריכה להיות במקום כזה שהיא מצד אחד משאירה את הנביא אדם, חי, נושם, מעורב, חברתית, מכל הבחינות. מצד אחר, היא צריכה להיות ודאית מספיק, כדי שכשהנביא מנבא לא יהיה לו שום ספק. זה מכניס את הנביא גם לשדות של בירור, של ספק. ישנם מצבים שהוא לא יודע. וזה חלק מהאמיתות של הנבואה. אם אין לך אף פעם ודאות, אתה לא נביא. אם אין לך אף פעם ספק, אתה לא נביא אמת. זהו.